ידידיי מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לעילוי נשמת הגאון רבי אהרון יהודה לייב בן רב נוח צבי הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה. יהי רצון שנזכה ש יהיה מליץ יושר בעד הדור שלנו, ונזכה במהרה להיגאל בעזרת השם. התורה שאנחנו נאמר בנויה על שיעורו של הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה. בפרשיות אלו שמות ואירה בו בשלח אנחנו עוסקים בגלות מצרים, שהיא ראשית לכל הגלויות. עניין הראשית בזה הוא שבמצרים נמצא תמצית הכוח הנושא בתוכו את כל ההתנגדות לאמת שיש בעולם. בדברי אריזל כתוב שמצרים היא הכתר של אדם בליעל, או כמו שנבאר. ישנה צורת אדם הנקראת צל מלוקים, ויש בה קומה שלמה, והוא אדם המקבל תורה, כמו שכתוב בכמה מקומות בגמרא, אתם קוראים אדם. וכנגדה עומדת צורת אדם, הנקרא בלשון חכמים בספר הזוהר, אדם בליעל, שאינו מקבל עליו שום עול. זאת אומרת, אדם בליעל, בלי עול. אלו הם שתי צורות אדם הפוכות. אותו אדם מייצג את הצד האחר, וכתרגומו בערבית, הסיטרא אחרא. ומצרים מייצגת בתמצית את כל הכוח הזה. כל הגלויות שגלו ישראל הן בעצם ההתנגדויות לכלל ישראל, וסדרן בסדר הקומה של אותו האדם, כפי שמסדר זאת האריזה. מצרים היא הכתר, אחרי הבבל שהיא הראש, פרס ומדי מכוונות כנגד שתי הזרועות, יוון הוא הגוף, ואדום וישמל אלו שני הרגליים, שתי הרגליים. כל אלו מצטרפים לצורת אדם שלמה, והכתר הוא השורש העליון ביותר, המקור שממנו כולם יומקים וצומחים, והוא הכוח של מצרים. וצריך להבין מה היה במצרים שעשה אותה למקור לכל הרע שבעולם. אז אנחנו צריכים להבין מהי תמצית נקודת הרע שביצר הרע. אנחנו מכירים את היצר כמי שמטה את ליבנו מהעיקר על מה שנראה רב לשעתו, מהאמת על מה שנוצץ ונראה נחמד לעין. ואכן, כאשר נלמד את עניינו של החטא הראשון, אין עיקרו באכילה מעץ הדת, אלא הדבר מפורש בפסוק שלם שהתורה מעריכה בו, וכך כתב הרמב״ם מורה נבוכים חלק א' פרק ב', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. זוהי צורת ההסתכלות שמביאה את החטא. כשרואים כך את הדברים, אז החטא מגיע בדרך של ממילא. והטענה איננה למה אכלתם מעץ הדעת, אלא למה ראיתם את עץ הדעת בצורה כזו שאי אפשר היה לעמוד בפיתוי. זוהי צורת היצר הרע. ונבאר. בביור המילה יצר, כפי שנקרא בפסוק, כי יצר לב אדם רע מנעוריו, לכאורה צריך ביור. מדוע נקרא כך ומה עניינו של שם זה? כי יותר היה נראה שיקרה בשם רצון או נטייה. מה זה יצר? שורש שם על יצר משון יצירה. במה השורש שזה מבטא את המושג יצר? יצר הטוב, יצר הרע. רבנו יונה כותב בספר שערי עבודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את האדם שנקרא צדיק וישר, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק וישר בצלמו, אלא כדי שיהיה צדיק וישר כמותו. וזהו שאמר הכתוב, ובו תדבקון. וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה, אלא שאלך האדם בדרכיו להידמות אליו. מהו חנון? אף אתה תהיה חנון. מהו רחום? אף אתה תהיה רחום. מהו מבקר חולים? אף אתה תהיה מבקר חולים. מהו קובר מתים? אף אתה תהיה קובר מתים. היינו, שאדם צריך לעשות חסד כמו בורא העולם, בביקור חולים ובקבורת מתים. וכמאמר הגמרא, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ומצינו בסופה ויקבור אותו בגיא, וכן מצינו פרשת ויירה, ויירה אליו השם באלוני ממרי שבא לבקר את החולה. ונצטבנו, אף אתה תהיה מבקר חולים וקובר מתים. אומנם, המשך דברי רבנו יונה צריך ביאור. מהו ממציא את העולם? אף אתה תמציאנו ותקיימנו, ותחפוץ ותרצה כל בני אדם. היינו, שיהיו לרצון לך כל הנמצאים בעולם, והוא רצון בורחה וחפצו. דהיינו, כי כל הנמצאים בעולם הם לרצון לבורא עולם. לכאורה, נראה תמוע. כי עד עכשיו נצטבנו במה הוא אף אתה להיות דומים אליו במידותיו, וזה מובן. אבל מה העניין שכפי שהקדוש ברוך הוא ממציא את הנמצאות ובורא את העולם, כך אנחנו צריכים לברוא את העולם? מה הכוונה להיות דומה לבורא עולם ולהמציא את העולם כמו? שוב, מה הוא ממציא את העולם? אף אתה תמציאנו ותקיימנו, ותחפוץ ותרצה כל בני אדם, והוא רצון בורחר וחפצו. גם אנחנו צריכים לברוא עולם ולרצות בו. ביור המילה ממציא אין פירושו יש מאין, אלא כלשון מציאה. כאדם המוצא וידע שהייתה נעלמת ונסתרת ולא נודע היכן היא, והמוצא מגלה את מקומה. מעכשיו נבין שכאשר משתמשים כלפי בורא העולם במילה זו, מה הוא ממציא את העולם, הכוונה היא שהוא מעלה אותו מעולם מהלם לגילוי. ונצטבנו אף אתה תמציאנו ותקיימנו. כלומר, שנאמר לנו כאן כי בעצם תפקידנו בעולמנו, העולם הזה, להיות ממציאי העולם. לא נאמר בוראי העולם, כי בריאה יש מאין, זה לא ביכולתנו. אנחנו צריכים להעלות את העולם מהעלם לגילוי. אז נבאר את הדברים כדי לצרף את עצמנו ליוצאי מצרים ולהוציא את עצמנו מטומאת מצרים. התורה פותחת בפסוקים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הרמב"ן מעריך לבאר כי והארץ הייתה תוהו, זה מה שנקרא ליוונים היולי, היינו דבר חסר צורה שכשרואים אותו הוא אך ורק מתהה. האדם טועה ומשתומם כי הדבר מעורר תהייה והשתוממות. עניין תוהו זה דבר חסר צורה והגדרה, ולמעשה חסר ממשות, דבר שאין לי בו תפיסה אמיתית, זה תוהו. ואחר שאיני יודע מהו ואין לי בו שום תפיסה, והדבר לא מוגדר ולא ברור, הרי שבעצם אין לי אותו. עבורי הוא איננו ואינו קיים, מאחר שאין לי בו שום תפיסה. בראשית כביכול ברא בורא עולם את העולם תוהו, ככה הייתה צורת הבריאה. ואז נאמר ויאמר אלוקים יהי אור. עניינו של האור הזה הוא המצאת הדברים, הוצאת הדברים מהעלם לגילוי, מתוהו לממש. וכך דברים חסרי צורה קיבלו את צורתם, כי האור הוא הדבר שמגלה את צורתם של הדברים ומוציא אותם מהעלם לגילוי, וכך ניתן לתפוס אותם. ואילו בחושך אי אפשר לעמוד עליהם. התוהו הוא החושך כשאין אפשרות להתחבר לדברים ולהשיג אותם. וכאשר נותנים צורה ומעצבים דברים שיהיו חסרי צורה, הרי שגילוי הדברים זהו האור. כך היה תהליך הבריאה, תחילתו תוהו, ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור. לכאורה צריך להבין שמה התורה מספרת לנו זאת? מה ההוראה פה? הוראה למעשה. התשובה היא של השם כך נבראנו. אנחנו נבראנו כדי להאיר את הדברים ולתת להם צורה כדוגמת התהליך של הבריאה. לשם כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, כדי שנהיה ממציאי עולם. והפירוש הוא שאנחנו צריכים לקבוע את צורתם של הדברים ולעצב אותם, לעשות אותם מובנים ולצותם. זאת החובה העיקרית שלנו. כשם שבורא העולם ברא את העולם בשני שלבים, כשבשלב הראשון הייתה הבריאה תוהו ואחר כך בא מתן הצורה, כך אנחנו מקבלים לרשותנו כאשר אנחנו באים לעולם של תוהו, ואנחנו חייבים להאיר אותו ולקבוע את צורתו, זאת חובתנו. בזה אנחנו נקראים צלם אלוקים. משהו ממציא את העולם, ממציא אותו מהלם לגילוי ונותן לו צורה, שעל ידה הוא מתבאר, מתגלה ונתפס. כך אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. שני היצרים, היצר הטוב והיצר הרע, הם שני אופני העיצוב, שני אופני יצירת הצורה. היצר הטוב מעצב את הדברים בצורה הנכונה, באותה צורת אמת, שהיא הצורה שאליה התכוון כביכול בורא העולם, והיצר הרע מעצב זאת אחרת. ולכן הם נקראים יצרים, משום ששניהם אלו שתי אפשרויות העיצוב. וכיוון שזו עיקר עבודתו של האדם, לכן כאן נמצאת המלחמה הגדולה בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הטוב מעצב את הדברים ונותן להם צורה שהיא צורת אמת, צורה נכונה שבוקעת ועולה מן הדעת ומתחייבת ממנה. היצר הרע הוא הצד האחר. כאן נמצאת נקודת ההבדל הפנימית ביותר. איזה צורה אנחנו נותנים לעולם? איך אנחנו מעצבים את העולם? ומזה יוצא האופן שבו אנחנו קולטים את העולם. מה אנחנו מבינים ולומדים ממנו? בכל מעשי אדם הם תולדות האופן שבו הוא קולט את הדברים, וכיצד נתפסת אצלו המציאות. אדם התופס בצורה נכונה את המציאות, מתחייב מכך שהוא חי בתוך מציאות נכונה. בתוך מציאות האמת. וכל מעשיו באים לפי אותה מציאות נכונה, וממילא כל מעשיו כולם מעוצבים מכוח אותה הצורה ועל ידה של אותה צורה הוא תופס את המציאות. כיוון שזו עיקר עבודת האדם בעולם הזה, אחר שבורא עולם שם אותנו כאן כדי שאנחנו נהיה אלו שקובעים את היהי אור של העולם, ולנו מותר להמציא את אותו עולם שאנחנו חיים בו, והנו לגלות אותו ולעשות אותו גלוי, ברור ובר תפיסה. הרי מאחר שכאן נמצאת נקודת העיקר של העבודה, לכן כאן נמצאת המחלוקת בין שני היצרים, יצר הטוב ויצר הרע. זה העבודה שלנו בעולם הזה. אנחנו צריכים להמציא את העולם, לגלות את העולם, לעשות עולם בר תפיסה, תפיסה נכונה. אז זה עיקר, זה נקודת ההבדל בעבודה שלנו. כאן המחלוקת בין שני היצרים, והדבר חייב להיות כך, משום שכאמור, כאן השורש לכל הפעולות ולכל משך חייו של האדם, וכל מעשיו של האדם הם תולדות של האופן והצורה שבה הוא תופס את המציאות שהוא חי בתוכה. לפי הדברים שאמרנו, אפשר להבין מה העניינה של מצרים, ובזה יובן בבירור הטעם שמצרים הם היצרה בעצמו. אחר שכל צורת המציאות של מצרים ואופן שבו היא תופסת המציאות ואת העולם שייכת לעולם אחר, עולם השייך לאותה מציאות האחרת. בנבואת יחזקאל נאמר על פרעו, יחזקאל חבטת ג' התנים הגדול הרובט בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. פירוש דבר שהוא אומר על עצמו, אני המצאתי את עצמי. זה נשמע דברי הבל. איזה בר דעת יאמר אני המצאתי את עצמי? ובהכרח יש כאן הכוונה אחרת, אין לנו ויכוח עם שוטים. פירוש הדברים, אם נתרגם אותם למילים אחרות, פרעה תפס את עצמו כמחויב המציאות, שלא ייתכן לעלות על הדעת מציאות בלעדיו. הכוונה באני עשיתיני, שמציאותי שלי היא מציאות מוכרחת שלא תיתכן מציאות בלעדיה. הוא פשוט שידע שנולד באיזה זמן, ואף מסתבר שידע שימות באיזה זמן, אבל דעתו הייתה שהמציאות בכללותה אינה יכולה לדלג עליו, והמציאות מחייבת שהוא יהיה, אחרת לא תהיה מציאות. אותו פרעה מייצג את הקליפה של מצרים, וכך היא מחשבת הטעות והכפירה שלהם, שמציאותם היא מציאות אמת, חלילה לא כן על הדעת. אבל הם חושבים שהיא מציאות קיימת אשר אין לעלות על הדעת מציאות בלי הנמצאים האלו שהם מחויבי המציאות. באמת, אם נבדוק את עצמנו, גם אנחנו לא רחוקים לגמרי מזה. מאחר שכל המחשבה שלנו אודות הקיום, שמה אותנו במרכז. זאת אומרת שהדברים לא ייתכנו בלעדינו. אינם יכולים לחשוב על מציאות בהיעדרנו. מציאות שבה אנחנו לא נמצאים. זה קשה מאוד. אנחנו תמיד תופסים את המציאות סביבנו, דרכנו. כל התפיסה שלנו היא רק יחד איתנו, והיא מצטרפת לתפיסה שאנחנו תופסים את עצמנו. כל קליטה שלנו מהמציאות הסובבת בה יחד עם תפיסת עצמנו. ואין לאדם ציור של המציאות בלעדיו. האדם צריך לתרומם ולדעת שהוא מקרה, שהמציאות היא תמיד מעבר לו, והוא מצורף למציאות קיימת. התפיסה הפשוטה של בני אדם היא שכל המציאות מצורפת אליו. אולם האמת הפוכה. כל נמצא מצטרף למציאות האמיתית, והוא אחד מהפנים והאופנים שעל ידם מתגלה המציאות האמיתית. כולנו יצירי כפיו של הבורא, ואפשר שנהיה או לא נהיה. רק הוא לבדו מחויב במציאות, והשם אלוקים אמת, אין עוד אמת אלא הוא. כפי שפותח הרמב"ם מלכות יסודי התורה, כך צריך האדם לתפוס את עצמו. אולם בדרך כלל בני האדם אינם חושבים כך אלא להפך. דעת האדם היא, כיוון שאני מצורף לכל תחושה ותפיסה, אני הוא הקולט, החש והמרגיש, הרי שכל תוספת הרגשה מגלה את מציאותי שלי. כך מציאותי מתרחבת ומתפרסת על שטח גדול יותר, על מציאות רחבה, גדולה ועמוקה יותר. אלה הם שני היצרים, יצר הטוב ויצר הרע. מהי הצורה שאנחנו נותנים לעולם? אותה צורה שאנחנו מעצבים בת העולם, זאת הצורה שבתוכה אנחנו חיים. האדם צריך תמיד לזכור ולדעת, וודאי שבימי השובבים צריך לשנן זאת, אין לו לאדם אלא את עולמו שלו. העולם שבתוכו אני חי, זה העולם שלי. אם העולם הזה הוא עולם אמת, אז אני אשאר ואמשיך להיות קיים. דרכו שכל אחד ואחד מבי העולם הוא כלשון הכתוב, כי הולך אדם אל בית עולמו. כל אחד הולך אל הבית שהוא בנה, אל העולם שהוא עיצב, אל העולם שהוא עולמו שלו. כל אחד הולך לשם, לאותו שם שהוא קבע וצר את צורתו. ומעטה, אם הצורה הזו היא צורה של אמת, שיש לה קיום אמת קבוע וקיים לעולם, הרי שאז יש גם לאדם קיום עם המשך. קיום אמיתי אשר כלשון הכתוב שפת אמת תיקון לעד. אבל אם העיצוב והצורה שאדם קבע ויצב בו את עולמו שלו הוא צורת שקר, הרי שהדבר קיים רק כל זמן שיחיו דמיונותיו של האדם, שכל זמן שהוא נמצא כאן על האדמה הזו וחי בעולם הזה. אבל כשיצטרך לעבור למקום אחר, לעולם אחר, הרי ששם לדבר הזה אין קיום ולא יהיה לו איכן לחיות. האדם הולך לבית עולמו. אם עולמו עולם קיים, עולם אמיתי, אז יש לו לאן ללכת. אבל אם הוא חי בתוך דמיונות, אז הוא מגיע לעולם של שקר. המערל קורא לגנם היעדר, אי החיות, אי ההיות. זה גנום, זה חוסר קיום, זה כלום, זה היעדר. The complete absence of reality, of existence. וזה תלוי בצורת המציאות שאדם יצר לעצמו עד היצר. מצרים היא עולם של שקר שאין לו קיום ואין לו מציאות אמת. ולכן כל קיומו הוא רק כל זמן שהמצרים חיים. ובזה נבין את הגמרא בסנהדרין שדורשת, בלעתיהם אילו מעשה שדים, בלעתיהם עם ה' אילו מעשה כשפים. אילו שני אופנים של מצרים. מצרים הייתה מלאה בכשפים שהם מעשים שאין להם קיום של אמת. כשפים, כתוב בחז"ל, שמכחישים פמליה של מעלה. זאת אומרת, הם אומרים את ההפך מהאמת. אז בתוך המסגרת הזאת של העולם הזה, יש קיום להכחשה הזאת, לכשפים האלו, למעשה שידים האלו. לכל רע הקדוש ברוך הוא נתן מקום, הקדוש ברוך הוא נתן בחירה. אבל מציאות אמת אין להם. חוץ ממעשה כשפים, העניין השני של מצרים זה מעשה שדים. ובעצם עניינם שווה למעשה כשפים, אבל נבאר מעט בעניין השדים כפי שמרומז בדברי רבותינו הראשונים וביתר הרחבה בדברי האחרונים. פרשתנו מתחילה וירא, זאת אומרת פרשת וירא, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שקי, ונתבאר בדברי הרמב"ן כי בורא העולם נתגלה לאבות בשם זה שהוא משדד מערכות הטבע, והכוונה בזה כי דרך הטבע היא מהלך מסוים כיצד עומדים הדברים ואיך הם מצטרפים זה לזה. אולם בשם שקי מתגלה בורא העולם כמי שמאפשר שידוד אחר של מערכות הטבע. אין אלו בריאות חדשות בעולם, אלא סידור אחר ושונה של מערכת הטבע, ואלו הם הניסים שנעשו לאבות. השדים הם אלו שיש בהם צד מסוים של הכחשה. הם אלו אשר מכחישים כביכול את השידוד של כל שקי ומשדדים את מערכות הטבע בצורה אחרת. ונמצא כי זאת בעצם מצרים, אותם הכשפים והשדים. נקודת העיקר בקיום של מצרים היא כאמור באותה התפיסה המעוותת, התפיסה שבה האדם מזהה את עצמו עם המציאות האמיתית, ואומר אני הוא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית לא תיתכן בלעדיי, וזה בלתי אפשרי, וכשאדם מעצב לעצמו עולם כזה, הרי שהעולם הזה הוא עולם שקיים רק כל משך הזמן שאותו אדם קיים, כל זמן שגופו חושיו והרגשותיו חיים ופועלים. זהו משך הזמן של קיום הצורה הזו. יצאנו ממצרים כדי לקבל תורה ויקרה ושורשה, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן נמצא השורש הראשון, שורש השורשים של כל התורה כולה. זאת הדיברה שהיא הבראשית של מתן תורה, ובה נמצאת נקודת התמצית שכל יתר הדברים הם תולדות שלה. אותה בראשית זה הוצאתיך מארץ מצרים, אחר שכל התורה כולה היא ההפך הגמור ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני הוצאתי אותך מהמציאות הזאת ושמתי אותך במציאות שהיא הפוכה ממנו לגמרי. זאת נקודת העיקר. הפסוק שנאמר על מצרים בתורה שבכתב מגלנו את מהותם, לבד ממה שנאמר להם, בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, והכוונה היא שהם אנשים שאין להם אלא את מערכת החומר שלהם ואת ההנאות לרגע שהם נהנים, שזה כל חייהם. הרי שנאמר על תפיסת המציאות שלהם אותו פסוק שהבאנו, התנים הגדול הרובץ בתוך יוריו אשר אמר לי יורי ואני עשיתיני. אנחנו יוצאי מצרים, אנחנו חייבים פעמיים ביום לפחות להזכיר את יציאת מצרים. זה חלק מקבלת עול מלכות שמיים שלנו, לזכור תמיד שיצאנו ממצרים על ידי בורא העולם, וכל האמונה כולה מחוברת ליציאת מצרים, כשהפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זהו הפסוק שבו נצטווינו על האמונה. הפירוש יוצאי מצרים הוא לצאת מעלי יאורי ואני עשיתיני, לחיות את העובדה שיצאנו ממצרים, ואפשר לחיות זאת מבלי לדעת מהו עניינה של מצרים, מה פירוש יציאה ממצרים. לצאת ממצרים הפירוש הוא לצאת מתוך אותה מציאות שמצרים מייצגת, מציאות שאינה מאפשרת תורה. מצרים היא ההפך מכל התורה כולה, והראשית של האפשרות לזכות לתורה זהו צאתיך מארץ מצרים. מצרים זה מציאות של שקר, מציאות של רגע, מציאות של דמיון. באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים נאמר שיצאנו מהדמיון. אנחנו לא מעצבים לעצמנו תפיסת עולם שגויה, תפיסת עולם שבה אנחנו עיקר, שבה כל העיקר אצלנו זו ההנאה והתענוג והדמיון, אלא עוברים למציאות אחרת, למציאות אמיתית, למציאות של תורה, למציאות גבוהה יותר, למציאות נצחית. הגילוי של שם הוויה, כפי שאנחנו לומדים בפרשתנו, פרשת וירא, זאת בעצם גאולת מצרים. וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב וכל שקי, ושמי הוויה לא נדעתי להם. עניינו של שם הוויה הוא גילוי צורת המציאות האמיתית. מאחר שאם האבות הייתה הנהגה כאמור והראה לאברהם ליצחק ויעקב בקל שקי ושמי הוויה לא נודעתי להם, זאת אומרת אם האבות כמו שאומר רש"י הרמב"ן הייתה הנהגה אחרת, וביציאת מצרים נתחדשה הנהגה חדשה, וכפי שאנו רואים בניסי מצרים, ונתבונן בנס הראשון של מכת דם. נס מכת דם לא הייתה אצל האבות, אצלם לא נראתה מציאות כזאת, כי מכת דם, כפי שמבואר בדברי חז"ל, הייתה מכה מיוחדת למצרים, ואילו לישראל שלא הוקעו במכה הזו, הרי שעבורם נותר היאור מים כמקודם. עבור מצרים זה הדם, ואם מצרי רצה לשתות, הוא היה צריך לשלם לאותו יהודי שאב מים מהיאור, ואז הוא שתה את המים של ישראל. אבל אם הוא רוצה לשתות את המים של מצרים, הם היו דם. מדובר כאן על מציאות פיזית אחת שנתגלתה בשני אופנים. אותה מציאות פיזית נתגלתה כדם למצרים וכמים לישראל. דבר כזה לא היה אצל האבות. גילוי פנים כזה, שכל המציאות כולה בעצם אין לה טבעים קיימים, וכל עצמה היא גילוי של מה שבורא העולם כביכול רוצה להראות לנו ולתת לנו. גילוי זה הוא הגילוי של תחילת החורבן של מצרים. זאת המכה הראשונה שהוקעו מצרים, וכן מצרים הוקטה כאן מכה אחר מכה, אבל כאן יש מכת מוות למציאות שמצרים מייצגת. אנחנו יוצאי מצרים חייבים לזכור זאת כאמור לפחות פעמיים בכל יום, שחרית וערבית, גם ברכת המזון. אנחנו חייבים לחיות במציאות אחרת. זה הפירוש של לזכור יציאת מצרים. מצרים היא הראש לכל הגלויות, וכמו שנתבהר, גאולת מצרים היא הראש גם לכל הגאולות. גלות זה אסתר, זה מצרים, זה הלם, ואנחנו צריכים להביא את הגילוי. גאולת מצרים זה הגילוי, שורש לכל הגאולות. אם אנחנו רוצים להיגאל אחרית כראשית, אנחנו חייבים באופן מיוחד בזכירת גאולת מצרים. בפסוק כתוב מיכה פרק ז' פסוק ט"ו, כי מצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, וכן בירמיהו ט"ז י"ד, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שם. והגמרא דורשת זאת בברכות, כי יציאת מצרים לא תיעקר ממקום, על הכוונה בזה ללמדנו שהגאולה שאנחנו מצפים לה קשורה ליציאת מצרים, ואכן הגאולה הזו היא תהיה העיקרית, אבל מקורה הוא יציאת מצרים, ולכן לא נעקרת יציאת מצרים, כי היא נשארת העיקר, שממנו תצמח הגאולה. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. גאולת מצרים מחייבת אותנו לזכור היטב את אותה התומעה של מצרים, את תפיסת המציאות המעוותת של מצרים, את השפל הגדול של מצרים, ואת העובדה שאנחנו יוצאנו מזה. בורא העולם הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו תורת אמת, ואותה תורת אמת אומרת לנו קודם לכל דבר אחר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. איננו יכולים להתהדר ולומר לעצמנו שאנחנו יוצאי מצרים, אם אנחנו לא באמת יוצאי מצרים. ומעתה, אם נגאלנו ממצרים באמת, במהרה בימינו נגאל באמת אחרית כראשית. אמן כי אין ירצון. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.